שרשרת חגי תשרי שזורה טבעת בתוך טבעת. ראש שנה היא פתיחה חדשה. בעצם ההגדרה של ראש השנה שאין לה יחס למה שהיה קודם. כאן ראש, כאן התחלה. זה גם מוצא את ביטויו בהלכה שלא מתוודים בראש השנה. כי למעשה היסוד של הוידוי הוא התייחסות למעשה, למעשה שלילי שהיה בעבר, שעליו מבקשים סליחה. אבל אם אומרים מכאן ואילך חושבנה, דוגמה מהמתמטיקה, זה קרן, זה לא קטע, זה קרן, מכאן זה מתחיל. קטוע, יש לו ראש, ומכאן נמשך קו חדש. זה היום תחילת מעשיך. אז ממילא כמובן, בעצם ההגדרה לא שייך לדבר על מה שלפני ראש השנה. כאן מתחיל חשבון חדש. לעומת זאת, התלות של יום הכיפורים, אז שעצם יום הכיפורים מתייחס לעבר, זה הרי מכיוון שמצוות היום בבידוי. ולפי מה שאמרנו, כל העניין של בידוי, זה יחס למה שהיה בעבר. אלא יש אפילו יחס בין יום הכיפורים לבין ראש השנה. שלא לדבר על כך שזה עשרת ימי תשובה, שזה מאגד אותו. אבל ברמב"ם במורה נבוכים, בחלק שלישי, בפרק מ"ג, יש נימוק מעניין, שם במפעל של הרמב״ם, בניסיון למצוא הסברים והנמקות לטעמי המצוות, אז כמה וכמה דברים נאמרו על תקיעת שופר. ותקיעת שופר זה אחד מן הדברים שבעיית טעמי המצוות מסתובבת מסביב לו. רחמנא ואפיקו. ואיך הרמב״ם נימק? הרמב״ם נימק שתקיעת שופר היא פתיחה והצעה ליום הכיפורים. הרמב״ם עצמו צריך הסבר, אבל הוא עשה תפל, הוא עשה את תקיעת שופר שמש ומכין ומכשיר ליום הכיפורים, כאילו אין לתקיעת שופר יסוד בפני עצמו. אולי מכאן מה שיש בקורות יותר מאוחרים על האפשרות להתוודות בין התקיעות, כי הרי זה קשור ליום הכיפורים כולה. אבל על כל פנים, בעצם ההנמקה הזאת של הרמב״ם, אפשר לראות כיצד היסוד של ראש השנה הוא כבר קשור, קושר את עצמו למה שבא אחריו של יום הכיפורים, ויום הכיפורים הוא שתלוי בראש השנה. עוד איזה דיוק, למרות שיש דיון מסביב לו, בהלכות תשובה בפרק ב' הלכה ז', כתב הרמב״ם, יום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. בפרק ב' הלכה ז' בהלכות תשובה, יום הכיפורים הוא יום קץ מחילה וסליחה לישראל. אז האמת היא שהביטוי הזה קץ הוא בעייתי. מה פירוש קץ? קץ זה סוף, סוף של מה? אז לפי מה שאנחנו אומרים, איזה דבר יכול להיות בשופי. דהיינו, יש איזה מפעל, יש איזה תהליך של ימי תשובה, והסוף שלהם וגמר התהליך הזה, קץ מחילה וסליחה, הוא ביום הכיפורים. נזכור, כך נדמה לי גם, יש מעשה רוקח, שכך למד פשט ברמב"ם, וזה הגמר של עשרת ימי תשובה. זה מופיע למעשה במקור קדום יותר, וקרוב לוודאי שזה גם שימש את המקור של הרמב"ם. בתפילת נעילה, אתה נותן יד לפושעים, ויש בידינו הרי שתקיעתה דבי רב, זה אתה זוכר מעשה עולם וכולי, וכנראה, נדמה לי שיש במקורות הבדוקים, שגם אתה הבדלת אנוש מראש בתפילת נעילה, גם הוא מיסודו של רב. ושם הרי כתוב, ונתת את יום הכיפורים קץ מחילה וסליחה. וקרוב לומר שזה מקורו של הרמב"ם. האמת היא שבפשט הפשוט ברמב"ם יש, אני מוכרח להודות שלמרות שעברו את זה קדמונים, ליבי לא שלם עם הפשט הזה ברמב"ם. לכאורה הרמב"ם היה צריך לומר את זה, קץ מחילה. אז מי שיבדוק באיוב כ"ח, קץ שם לחושך, וכן בעקבות זה בבראשית רבה בפרשה פ"ט, שם כנראה ההוראה של המושג קץ הוא בהוראה של מועד. ואז ממילא הרמב"ם פשוט מאוד, יום הכיפורים קץ מחילה הוא מועד של סליחה ומחילה. אבל זה דבר מחודש ברמב"ם. אם לא נקבל את הפשט הזה, ואת הפשט כפי שאמרו מפרשי הרמב"ם, אז יש לנו מפורש התלות של יום הכיפורים בראש השנה. התלות של סוכות ביום הכיפורים זה הרי פשוט, שלא לדבר על העניינים הפנימיים, שכיצד היסוד הפנימי של יום הכיפורים הכללי, האוניברסלי, מוצא את מקומו בתוך המחסה של הסוכה, אלא אפילו מן ההלכה הפסוקה שבמוצאי יום הכיפורים צריכים להדר ולתקוע יתד לסוכה, שנאמר ולמדו מכאן יסוד מחיל אל חיל. זאת אומרת, היסוד הזה של מחיל אל חיל בניסוח שלו הוא מניח את ההשתלשלות, הוא מניח את התלות, הוא מניח את השמשרת הזאת. היסוד של שמחת תורה התלוי בסוכות, זה אצלנו מוסבר בכמה וכמה אנטי ביסוד של המושפזים של דוד ושל שלמה והזהות ביניהם. למעשה כל היסוד הגדול של הלוויתן שאנחנו מדברים בו בכמה וכמה צורות, הוא מניח, הלוויתן יש לו קסקסים, אחד באחד ייגשו, זנבו בתוך פיו. כל היסוד הזה של שרשרת, כל היסוד הזה של מחרוזת, ומחרוזת מעצם הגדרתה היא חורזת, היא חוזרת, הם נתלים אחד בשני, זה היסוד של מועדי תשרי. מועדי תשרי חרוזים זה בזה וחוזרים זה בתוך זה, וכל הטבעות הללו, כמו שאנחנו אמרנו, מראש השנה ליום כיפורים, הרמב"ם הזה, ויום הכיפורים לסוכות, ומסוכות לשמיני עצרת, ועוד יותר מזה. יש דברים מאוד מעניינים בספרי חסידות, וכיוון זה היה גילוי אחרון, אז לא הספקתי עוד לבדוק את זה עד הסוף, אבל בחסידות של קרלין יש מהלכים גדולים מאוד על מועדי חשבם שהם תלויים בתשרי. עד כדי כך שיש מקומות במקובלים שעשו הקפות בשבת ברישי. זה כל כך יפה. חוכמה להיות בשמחת תורה. מי שאין לו שכל ולא הבין מה שאפשר היה להבין בשמחת תורה, אז סתם, אין מרחמים על השוטים. הם מרחמים מפני שאין כוח לרחם עליהם, הם כאלה טיפשים. איפה לוקחים כל כך הרבה רחמים על טיפשים כאלה? נעזוב את זה. אז, אבל מי שכן היה לו מדרגת, ומי שכן הבין מה שאפשר להתעלות ולעלות בשמחת תורה, אז זה לא קוץ, סימפלוס טוירק. אבל אחרי יום כיפר, אחרי סוכות, נו מה הקוץ שיש לך סימפלוס טוירק הזה? אנחנו נראה אותך בשבת רגילה. אנחנו נראה אותך בבראשית. איך אתה עומד אז? כנראה שזה היסוד הפסיכולוגי של המנהג הזה של הקפות בשמחת שבת בראשית. גדר חדש. וזה הולך יותר מזה. משתום זה היסוד של מה שיש במדרש תנחומה בפרשת נוח על הקדמה לתורה שבעל פה.
ומה שהתברר שבימי הגאונים הייתה שמה דריגלה בלך לך. יש הרבה בגאונים. בשבת פרשת לך לך, שבת השלישית אחר שמחת תורה, היה כינוס גדול. שבת דריגלה אנחנו מכירים לפני פסח, אנחנו מכירים לפני שבועות. מדוע את הולכת אתם לא חודש ולא שבת? אז אחד ההדברים זה היה שבת מיוחדת. שבת שגאון יעקב היה דורש. יפה כל כך, מצוין כל כך, כל כך פסיכולוגי, כל כך עמוק. תראה אותך, היה לך קשרי כזה, היה לך כאלה ימים נוראים. איך זה בשטח מלך לך? זה כנראה מה שכתוב בבית הארון של רב אהרון הגדול מקרלין, שלך לך זה סוכות. אני לא יודע כשאתה נסוף מזה. אבל על כל פנים, הקשר, הלוויתניות הזאת, החרוזים האלה, השילוב הזה, הטבעות האלה החרוזות, לא זו בלבד, הפרידה משמחת תורה היא בתפילה על הגשם. וכבר דיברנו בזה בכמה אנפים. ומה קורה הלילה? זין חשבה, הגיע האחרון מעולי הרגלים, תתבב ימים, לנהר פרט, אפשר כבר לבקש על גשם. מזכירים גבורות גשמים במוספים של שמיני עצרת. שואלים, ותן תנו מטר, וזין בחשבה, הנה לנו מחרוזת הלכתית פשוטה טכנית בין תפילת גשם בשמחת תורה, בשיאה של השמחה ושל ההקפות, לבין הבקשה בזין חשבן. אז כאמור, ההסבר הפשוט של בעלי המוסר, של אדם שעושה חשבון לנפשו, כל כך פשוט, מועדים כאלה של תשרי, כל כך פשוט, עלייה רוחנית גדולה כזאת, איך זה מתיישם בשטח? יש בזה אפילו עומק יותר גדול. המעיין יראה בדברי הניצים בפרשה שלנו, בסוף הפרשה, ויעל מעליו אלוקים, ויבין מדוע צריכים את חשבן כריבוד, כמעבר לעילוי של תשרי. על כל פנים, אפשר לומר מפורש, מועדי תשרי שזורים החל מראש השנה זה בזה, והם אמורים להעלות את האדם מטבעת לטבעת בעולם העלייה הרוחנית שלו. ולא נפסק בשמיני עצרת, וזה מסתום אחד הדברים שכתוב, ומאני גם בבני יששכר, שיש יסוד של גמר חתימה טובה עד חנוכה. וההסבר הוא פשוט, מי שבונה את עבודת השם שלו מסביב למועדי השנה, אז כל מועד צריך לתת לו פרנסה עד המועד הבא. עצם הניסוח הזה מעמיד לנו את היסוד הלוויתני. היסוד הלוויתני הזה, נבוא בתוך פיו טבעת, בתוך טבעת, בהוויה, זה הרש"י הזה שם במבט רעין ד', שנבוא בתוך פיו, עם כל מה שדיברנו מסביב לזה. לוויתניות בזמן, לוויתניות בהיסטוריה. לוויתניות זאת בהיסטוריה היא רעיון שיסוד ההיסטוריה חוזרת על עצמה, לא חוזרת על עצמה, ופלפלו ההיסטוריונים ופלפלו בזה. האמת היא שאנחנו לא צריכים שום פלפול. מה שקרה בכל המועד סוכות בבניין הזה, זוהי דוגמה קלאסית ללוויתניות בהיסטוריה. פתחו את החפירות הארכיאולוגיות, פתחו רק לזה, החל ממחר זה פתוח. אז מה שנוגע לעניינים אדמיניסטרטיביים, אנחנו מנסים לתכנן איזה ביקור קולקטיבי של הישיבה עם הסברים ברמה הראויה למה שיש מתחתינו.
לא כל כך פשוט, לבקש רשות, ציבור גדול, בעזרת השם לסדר את זה. ומי שנשאו ליבו והוא לא יכול לעצור כי הוא רוצה להיות שותף להיסטוריה, יש לו את הדרך לעשות. אבל יש פה יסוד רעיוני עצום. האמת היא שזה, זה לא רק בשביל כבירים, זה לא רק בשביל דרשות, זה בשביל אמת גדולה. מה עומק העניין הזה שלומדים תורה כאן במישור הזה, ברמה הזאת, על גבי יסודות של בית שני, על גבי יסודות משני הבית השני, אולי 50-100 שנה לפני חורבן הבית? אז זה ממש לוויתן, זה ממש המשך, זה ממש שרשרת בשרשרת. לא לדבר על כך שמי שזכה להינשא מתוך הישיבה, אז האפר מקלי שלו זה אפר של בית שני. האפר שנמצא למטה, עכשיו זה סגור שם עם זכוכית, כבר לא נותנים לגשת, אבל מיד כשגילו את זה באותו יום היה אפקר, ממש היה אפקר, ירדתי ולקחתי שקיק ניילון, ברגע שתיגמר השקיק יבוא משיח, אין יותר, גמר. אז זה דוגמה של המשך, זה דוגמה של לוויתניות. כשהיינו עוד למטה, סיפור של לפני כמעט 21 שנה, אז הפרופסור מזר, איך שהוא התחיל את החפירות, בא אצלי, אמר, לא היו עוד כוחות ידיים, הוא אמר, אולי אתה מוכן לתת כמה בחורים שיעזרו לי, אנחנו חופרים היסטוריה פה. אמרתי לו, אדוני המכובד, אתם חופרים היסטוריה, אנחנו עושים היסטוריה. הרב אונטרמן שאל אותו אז, מה הסיכויים למצוא את ארון הברית? לא הלכתי בגבלס כזאת. אבל האמת היא שהעומק הגדול הזה, אמת, זה היה תירוץ טוב. רק זה חסר שאנחנו הישיבה גם חופרים. אבל, אמת שהעובדה הזאת שאנחנו בונים את עולמנו החדש על גבי יסודות היסטוריים, זה לא מליצה. וזה לא רק כותרת טובה בשביל לשחות מגביר עם אמריקאים כסף. זה אמת נפלאה, וזה אמת גדולה שצריך לשתול אותה בלב. מה פורש לשתול אותה בלב? מי ש... היו כאלה הרי שקיבלו שעש משנייס, מי שלומד מקוואות, יורד ורואה מקווה. איזה מקוואות יהודים גבירים עשו לעצמם, ולא סתם, אלא עשו שני סוגים, אחד לעלות ואחד לרדת, שהתמה לא ייגע בטהור, וכל מיני דברים כל כך יפים. זאת אומרת, איך ההלכה? זה לא רק הסנטימנטים, לא רק המשמעות הרוחנית, גם המשמעות ההלכתית. המשמעות ההלכתית שנשארה בעצם עוצמתה מאז ועד היום. אז יש פה מן המחייב, יש פה ממה שיכול להנעיב את הלב בעבודת השם. מה שיכול לתת משמעות ללימודים שאנחנו עוסקים בהם. שרשרת מועדי תשרי יוצרים מחרוזת של לוויתן. הזמן וההוויה בתולדות ישראל, ואנחנו בעצם ישיבתנו כאן חוליה במחרוזת. מה שידענו בצורה עמומה אחרי שהתחילו החפירות, אז אנחנו רואים את זה בחוש. הוא נמצא עכשיו בצורה מכובדת, יפה, אסתטית, וגם מאלפת בעצם הסידור שלה והמיקום שלה. ומי שילך עם עיניים פקוחות ועם לב פתוח יכול להתפעם במקום. איפה טיטוס? איפה טיטוס? אפרו מפוזר על פני שבעה ימים, והאפר שנמצא פה ביסודות הבניין, ממנו צמח דבר חדש. תורה של טיטוס? כלום לא. מה יהיה שם בשער טיטוס? כמשונים וקוצים עולים שם, ופה מחדשים את התורה מחדש. זה מבוא לנושא שאנחנו בעזרת השם אמורים לעסוק בו במשך השנה. העיון בייחודם של חכמי ישראל.
האמת היא שכל דור ודור, כל נאמר אב ואב, כל מסורת ומסורת מכבדת, מסגלת, מעניקה מעמד מיוחד לזקניה. זקניך ויאמרו לך, זה לא רק דברי התורה, זוהי גם חוכמת חיים. אבל נדמה לי שגם עיון אובייקטיבי, דהיינו בלי נגיעה של להיות בן לאומה הישראלית, כשאתה משווה את מה שמסופר בתולדות העמים על חכמיהם וזקניהם למה שמספר את המסורת הישראלית, והיא מביאה איתה נתונים וסיפורים ומסורות שאנחנו יכולים גם לבדוק את עניינם ולהבין את העומק שלהם, נדמה לי שאין לו אח ודוגמה. זאת אומרת, בין כל העמים, מהו המעמד המיוחד שיש למה שקרוי בפינו חז"ל? ולצורך זה צריך להגדיר. חז"ל לפי אחת ההגדרות, כל פנים ודאי שההגדרה הזאת מקובלת, יש מוסיפים עליה, זה מי ימות עזרא הסופר. דהיינו, מאז שנחתמה הנבואה, כפי שרמוז בראש המשנה באבות, ועד לחתימת התלמוד, בערכך לפני 1500 שנה. ואם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שבערך שילי בית ראשון וראשית בית שני בערך לפני 2500 שנה, נמצא שאנחנו מדברים על תקופה של פחות או יותר 1000 שנה, בחלקה לפני הבית, בחלקה בימי החורבן והפולבוסים שבאו בעקבות זה, ששם יצירה מופלאה של חכמי הדורות עומדת בסימן מיוחד שכאמור נדמה לי שלא היה מי שיכול היה למצוא דבר שווה בתולדות העולם. אז במחזור הראשון בתפשין למד א' דיברנו על חכמי ישראל החל מימות עזרא הסופר, הזוגות, תקופת הסופרים, בסיוד בית הלל עד רבן גמליאל הזקן, דהיינו סמוך לחורבן הבית. חלק מן החכמים הללו התייחסו גם למה שהם ראו בפני הבית, וזה דבר מאוד מעניין וחשוב. אני מזכיר רק מה שאז דיברנו על היחס בהלכה שאנחנו מכירים אותה היום. יש מה שנקרא בזמן הזה, בזמן הזה פירושו של דבר אחר החורבן, זה הרי היסוד של השולחן ערוך, לעומת הרמב״ם למשל. חכמי ישראל שבפני הבית, המושג בזמן הזה אצלם היה שונה לגמרי, ואף על פי כן איך הם בנו את העולם הרוחני כשהמקדש ועבודתו במרכז החיים הלאומי. המחזור השני היה בתף של המדהי, ואז דיברנו על רבי יוחנן בן זכאי וחכמי יבנה, שבחלקם הגדול עוד ראו את הבית בעצם תפארתו, אבל עיקר המשימה שלהם הייתה לשקם את עולם התורה של אחר החורבן. וצריך להבין שמה שאצלנו פשוט, מה שקורה בזמן הזה, אצלם זה היה מבצע אדירים, וזוהי זכותו ההיסטורית של רבי יוחנן בן זכאי. איך בונים מחדש מסלול של עם שכל ההוויה שלו הייתה סובבת מסביב לבית? קורבנות, עבודה, מועדים, עלייה לרגל, הכל הכל. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו, אלא אם כן נשקיע מאמץ מיוחד, מה משמעות ההיסטוריה הישראלית כשהבית בהיבנותו וכל
שכל מסרת החיים הציבוריים והפרטיים סובבת מסביב לו, והנה ריקנות נוראית כזאת, ואתה צריך להישאר נאמן לתורה. זכר למקדש, בהירה ייבנה המקדש, וכל אותם הדמקות וטלפולים ודיונים שבחלקם יש להם משמעות הנצל היום הזה, לגבי ייסורי חדש, לגבי יום טוב שני, בראש שנה וכו' וכו' וכו'. זהו המפעל הגדול של רבי יוחנן בן זכאי וחכמי הדור ביבנה, שבנו את עולם היהדות מחדש, כשעיקר חסר מן הספר את בית מקדש. ואף על פי כן הם בנו את העולם המופלא הזה. בתשעים למתכן במחיוב השלישי דיברנו על הצעירים שבכך מייבנה, שהם כנראה לא ראו את הבית, ארבעה שנכנסו לפרדס, ואת המאור הגדול רב עקיבא עם האסכולה המופלאה והתלמידים שהוא הקים בכוחו הגדול. אלא שבאותם 60-70 שנה שמת, נזכור 70 שנה, וזה בוודאי מקביל ל-70 השנה שבין חורבן בית ראשון לייסוד שיבת ציון, אותם 60-70 שנה שבין חורבן הבית, אם נדבר לספירה הנהוגה אצל הגויים, בערך בשנת 70 לספירה חרב הבית, מרד בר כוכבא, 132-133, עוד פעם 70 שנה, ציפור, הנה, התסריט ההיסטורי יחזור על עצמו, והוא לא חזר. זה הרי היסוד הגדול של בר כוכבא ובר קוזימה. המחזור הרביעי בתו של מנדלת עסק בשיקום של שלשפי השמד. זה ניסוח שמופיע גם בחזר. היה עולם שמם, כזה הגמרא ביבמות. יבמות סבך בית עמוד בית על 12,000 זוגי תלמידים שהיו לו לרבקים המקמד ועד מפתס, והיה עולם שמם עד שבא רבקים אצל רבותינו שבדרום לפני שהוא נתפס לעשרת הרוגי מלכות, הוא שנעה להם, וכנראה שהדרום הכוונה היא לנגב המרוחק, מפני שאדריאנוס דיכוי של מרד בר כוכבא חרך את כל יהודה. השם בדרום היו חמישה, מאיר ורב יהודה ורב יוסי ורב שמעון ורב לזר בן שבוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. ובסגנון אחר שמופיע במדרשים מקבילים, הם הכריזו, עמדו ומילאו את ארץ ישראל תורה. השיקום הזה של העולם החדש, השיקום הזה שאפשר אולי למצוא לו קצת מקביל במה שקרה בשואה, עולם מלא תורה, והחורבן הנוראי הזה והמפעל המופלא הזה ראינו בעינינו, כמובן בלי שום יחס באיכות, נדבר מבחינה כמותית, של השיקום של חזרת האכסניות המופלאות של התורה. נמצא שבתקופה שאנחנו עומדים בה, דהיינו ואז סיימנו את המחזור הזה, בערך לפני 1830 שנה, 1820 שנה, קצת למעלה מ-300 שנה, 350 שנה לפני חתימת התלמודים, תלמוד הבבלי, הירושלמי שם נכתב קודם, והוא בערך מה שנוהגים לציין הדור הרביעי של התנאים. עצם החלוקה הזאת לדורות תנאים זה כמובן המצאה של הדורות האחרונים, אבל הוא לא נמצא במקורות קדומים, אבל פשוט לפי השנים ולפי התיאור של מקורות חז"ל. ראשיתו של אותו דור, ראשיתו של אותו שיקור, באותו סיפור נפלא על הגמרא בסנהדרין, על רבי יהודה בן בבא, ששמח את חמשת התלמידים הללו, את השרידים הללו, ובזה שמר על השלשלת, ובזה שמר עוד פעם על הלוויתניות, ובזה שמר על המחרוזת של העברת השרשרת והסמיכה מדור לדור, וסייע להשבת עטרת התורה ליושנה. הדור החמישי של התנאים הוא הדור האחרון, זה הדור של רבי יהודה הנשיא. אבל לפני שאנחנו נתחיל לעסוק בו, אנחנו צריכים עוד לדבר על כמה, כמובן, כי כל חלוקה כזאת היא לא יכולה להיות חותכת, כי יש אנשים ששימשו, היו תלמידים בדור הזה וחזרו לדור הבא. אז יש עוד כמה וכמה מהחכמים שהם תלמידים של התנאים בדור הרביעי, והם עצמם היו עוד צעירים בדור הרביעי, ואפשר אולי למנות אותם. אז כאמור, אנחנו מדברים על מה שאירע למעשה בגליל, ואנחנו עוד נשוב לצד הגיאוגרפי הזה, 1820-1830 עד 1810, משהו כזה, עד לעלייה של הדור שריכז בגליל את חתימת המשנה. אלא לפני שאנחנו ניגשים לעסוק באישים שהיוו את הגלריה הזאת, את הפנורמה המופלאה הזאת של חכמי ישראל, צריך להדגיש את המשקל המיוחד שיש ללימוד ההיסטוריה ולהתבוננות במאורעות ההיסטוריים, בייחוד בימים. אז האמת שמי שיתעמק פה יראה איזו תופעה מאוד מאוד מעניינת. יש יחס בין ראשית ההשכלה, בין ראשית ההתבוללות, לפני 200-250 שנה, ככה הניצנים הראשונים, לבין תופעת ביקורת המקרא. מה שאירה לישראל, העם ההיסטורי, עירה לתורת ישראל. ישראל ואורייתא זה לא רק ביסוד רוחני, אלא גם ביסוד בשטח. כאילו אתה אומר, ברגע, אני לא יודע איך להסביר את התופעה הזאת, אבל היא עובדתית. ברגע שהתחיל הנגיסה, ברגע שהתחיל כרסום בצד הלאומי, אז התחיל בתורה, ואולי זה הפוך, ואולי זה התחיל מבפנים, אבל על כל פנים הן שתי עובדות מעניינות. ולא רק בשלילה, אלא יש פה גם איזה תהליך של שיבה. כשבתקופה הקרובה אלה, כאילו המחסום של ההשכלה, המחסום של ההתבוללות נעצר במחידה מסוימת, כי קיבלנו את החיסון, הכרנו את האויב, יצקנו כלים להתמודד איתו, אז במקביל באו גם יסודות שעוצרים את הסחף בביקורת המקרא. כמו גדולים שהתחילו לשמוע מה הצד השני אומר, וגילו שם מרצס, וגילו שם סתם שנאה, וגילו שם חוסר היגיון. זאת אומרת, איזה חיסון, איזה חוסן פנימי, ש... ככל שישראל היו יותר מודעים לעצמם ולכבודם, הם גם יכלו להתמודד עם הבעיות האלה. ככל שעם ישראל הכיר יותר את עצמו, בבחינות ההיסטוריות, וזה היה הכל כתוב, רק הוא לא ידע לסדר את זה. גדולי הדורות ידעו תמיד, אבל העמוד. כך גם הוא הכיר טוב יותר את נקודות התעופה שכביכול הגויים גילו, בישראל שעושים מעשי גויים, ויש היום כבר כלים להתמודד עם הדברים האלה. שלא לדבר על כך שלידיעות ההיסטוריות יש גם חשיבות להלכה הפסוקה, לגבי הלכה כבטראי, לגבי יחס לגדולי ההלכה, לגדולי הפושקים, אם זה אחרוינים, אם זה אחרוינים, אחרוינים, ואיך לשקול, ואיך לדעת. פשוט, לפעמים אפשר לראות אחד מסכן, מתחיל רק ללמוד ושואל קושיות אמרציות כאלה, כשהוא שואל מדברי ראשונים על אחרוינים או דברים כגון אלה, שהוא פשוט לא יודע את סדר הזמנים. אבל יש פה דברים יותר עמוקים. חיים בויזר, מלאך יזר, כתב במכתב אחד, גדולי התורה מאז ומעולם לא שמו ליבם להעמיק בידיעת דברי הימים לבני ישראל, ובוודאי לא לכתוב בספר את תולדות גדולי ישראל. דברי רבותינו חיים וקיימים בפיות תופסי התורה, כל בתי המדרש מלאים מזן לזן. גם אלה הגדולים המועטים אשר התעסקו בדברי הימים, מי שרוצה יכול לראות את המכתב הזה בספר שיצא לאחרונה בשם מינוס שנות דור ודור, בעמוד 28, ציטט שם את המכתב הזה. גם הגדולים המועטים אשר התעסקו בדברי הימים היו מעשיהם בזה בדרך אגב ובדרך מקרה, ומבחר עיתותיהם הקדישו לידיעת התורה הרחבה. אולם בתקופת ירידת היהדות בארץ אשכנז, ימי הרפורמה, כאשר בא שימשה של גדולי ישראל בתי מדרשותיה וכו' וכו', אין תלמידים, אז החלו הסופרים השרידים להציב ציונים לגדולי המאורעות, והם אשר כוונתם לחבב את כל, והיו כאלה שראשם ורובם חוץ ליהדות. יש פה סקירה יפה מאוד של רב חיים בויזר על תולדות כתיבת ההיסטוריה היהודית. ובמילא הארס הזה, דהיינו לעסוק בעיניות שיש בחזל אבל בצורה שהתחיל, התפתח גם מחוץ לגבולם והגעו שורש ונקלטו דעות שאחיתן שכחת התורה. לדבר הזה שמו לב יחידי סגולה שבדור, ואחד מיוחד זה רבי יצחק אייזיק הלוי ובעל דורות הראשונים. ומכאן הגיע רב חיים בויזר להבין טוב יותר ולהסביר טוב יותר את היסוד של לימוד ההיסטוריה. בספר הזה המדובר יש כמה הסכמות, ויש שם הסכמה של רב שניאור קוטלר זכרונו לברכה, בנו של רבן ראש הישיבה בלייקווד, ושם בתוך הדברים הוא מביא מסורת כנראה שהוא שמע מאביו על החשיבות של הלימוד על כנסת ישראל, וזה תמצית היו לזכור ימות עולם ותולדות עם ישראל המתאימים ומכוונים להלכה, וכל מאורעתם מסתובבים על ציר זה. הוא אומר, זה יסוד עמוק, ועוד מעט נדבר בו, לא רק היסטוריה אלא היסטוריוזופיה, זאת אומרת לא רק המאורעות אלא גם מה המשמעות שלהם. ידוע זמן בית שני הוא תקופת התפשטות תורה שבעל פה והתרחבותה ברחבי כלל ישראל, ושמעתי אבי כי מדומה בשם החופץ חיים שזה היה תכלית יסודו, מכיוון שבעצם עוד לא הגיע זמן הגאולה השלימה. ובזה הוא מסביר כל כך מתוק למה חסרו חמישה דברים בבית בית שני, כי אם תאמר שזה הייתה הגאולה הסופית אז למה לא היה כל החמישה דברים. ומצאתי יסוד זה בביאור רחב בספר ישועות יעקב בשם הרבה מן הקדמונים. זאת אומרת שלמעשה הבנה של מעמד בית שני כשלב בהתפשטותה של התורה, מכיוון שעדיין לא הגיעה הגאולה, ולצורך הגאולה השלמה צריך את המפעל הזה. היו בית גדולי, בייחוד גדולי ליטה, בדור שאנחנו הכרנו, רבי יעקב קמינצקי, הראשי והגדול שנפטר לפני זמן, היה יהודי שמתלמידיו האהובים של הסבא מסלבודקי. מי שראה את הספר שלו יכול לראות שם פלא פלאים, יהודים במקרא, ואיזה יהודים, מי? רב אביגדור ייבדל לחיים. הוא עושה שם תורה שלמה עם טעמי המקרא, פשוט איזה הבנות בדקדוק ובטעמים ובצדדים המוזיקליים עם ההסברים של זה, מיוחד. אז הוא מדבר גם להיסטוריונים ומבקשי ומחפשי האמת שנטעו עד הידנה על ידי מתנים שונים, אפשר עכשיו לגלות דברים חדשים. וכיוצא בזה בכמה וכמה, גם מרמדי דורנו,
הדגישו את החשיבות המיוחדת לזאת. אלא שהרוק כמובן מכולם, זה מה שכתב הרב אודנר. וזה מופיע בפחד יצחק באגרות ומכתבים, בעמוד קופסה מחמד. כבר נקבעה הדעה בבית מדרשים. מכיוון שישראל והורה התאחדו, ניבלה, כשם שבתורה עצמה נמצא אופן של גילוי פנים בתורה שלא כהלכה, כך גם בדברי הימים של ישראל ייתכן גילוי פנים שלא כהלכה. והוא מביא דוגמה, מי שלומד בסכת בלי רשי, והוא לא מוציא אדם רגליו, הוא אומר, איפה רשי של ההיסטוריה? אין רשי של ההיסטוריה. אז הוא אומר, זהו הטעם שקהל הלומדים מנע את עצמו מלימוד היסטוריה, כדרך שקהל הלומדים מנע את עצמו מלימוד הירושלמי, מפני שבלי פירושי הראשונים אין היהודים כלום. ובשום אופן איזה כדרך התפיסה המשכילית שמניעת לימוד ההיסטוריה באה מצד בקלנות. ההפך, מצד הערכה הגבוהה של דברי ימי ישראל הסתייגו מזה, מפני שבלי פירושי הראשונים חששו למכשול. ידעו שלטפל בתולדות ישראל זה לטפל בנשמה, לטפל בפנימי. ישראל נורא התאחדו. אז יש פה גילוי. אז אם אין לך כלים לגילויים, אז איך אפשר? הוא אומר, מי שהם בני תורה אמיתיים, יש להם תחושה מיוחדת להבנת דברי ימיה של האומה. אלא שנוסף לתחושה הזאת צריך גם ידיעות. צריך גם את ידיעת הפרטים. למעשה הוא רומז בו פית על מכונו את גוף העובדות, סדר התנאים, מי קיבל ממי, מה הסיפור הזה מלמד אותנו, ובית מהו המהלך הפנימי של המאורעות הרמוזים פה, מה שקוראים את הצד ההיסטוריולופי, זאת אומרת ההסבר הפנימי בדבר הזה. ורות הקודש בהוצאה הראשונה בחלק א' עמוד ב' כתוב, מגישים לנו הרצאות היסטוריות תמישות, הפרושים אישות, בובה עובדה. אבל מה הנשמה של הדבר הזה? יש איזה הסבר אחד, אני אביא את זה רק לדוגמה, בארפלי תואר, במהדורה החדשה, מה זה במהדורה הנפוצה, בעמוד ב', זה צריך שיחה בפני עצמה רק ללמוד את הקטע. זה כולו קטע שמיועד לישיבת הסדר. מדוע? כי שם מדברים על מחנה צבא, ומדברים על הגבורה העממית הישראלית, ומדברים על מה שמתבקש מתוך הגבורה הזאת, על מה שמתבקש מתוך מי שיוצא למחנה. במילים אחרות, אנחנו מכירים את המושג של תבילת עזרה. זה חידוש בהיסטוריה. למה דווקא עזרה חידש את זה? אז זה גוף העובדה. ניסיון פנימי להסביר מה היה המניע הפנימי לפעולה הזאת של עזרה, זה הרי מה שמונח פה. זה מה שאנחנו קוראים היסטוריוזופיה, הסבר בדבר הפנימי הזה. יוצא שצריך לעסוק בנושא הקדוש הזה, הקדוש שבלי כלים אסור לגשת אליו, שכל המקודש מכוח חרם וחמרו, ולכן קרה מה שקרה ברוב שנות ישראל, כי שלא היה לו את הכלים המתאימים. אלא עכשיו ההכרח אילץ את גדולי הדור של פני פנינו להיכנס לעניין הזה ולסדר את הדברים האלה. אז זה גוף המאורעות, ואחר כך ניסיון. ואצל רב צודק אפשר הרי לראות דברים מופלאים. יש אצל רב צודק גם רשימות מעניינות, כמעט היסטוריות טכניות של היסטוריון כאילו בין ימינו, ויחד עם זה ניסיון להבין את המאורעות האלה ולמצוא לו הסבר פנימי. עד כאן רמזים להקדמה. כדי לא להסתפק רק בהקדמה, אז הערה קטנטנה, אנחנו עתידים בעזרת השם לפתוח ברב שמעון בן גמליאל. רב שמעון גמליאל השני, זאת אומרת, הראשון הוא בנו של רבן גמליאל הזקן. אבל גמליאל הזקן שימש עוד לפני הבית. שמעון גמליאל בנו, עמוד מאוד, כמעט ואין עליו ידיעות, ולא ידוע בדיוק מה קרה איתו לפני החורבן, באמצע החורבן נעלם. כי ביבנה, עם התחלת השיקום של אחר החורבן, אז רבן גמליאל דיבנה, בנו של רב שמעון, הוא שתופס את רסן ההנהגה. יש כמה הסברים מה קרה עם רב שמעון גמליאל זה. אחרי רבן גמליאל דיבנה, מופיע רב שמעון גמליאל בנו, אביו של רבי, ואיתו אנחנו בעזרת השם פותחים את העניין. דוד, את מי שמייצג את ממלכת התורה, נגדו קיבלו את כל החיצים, ואז ממילא חבי כמעט רגע, עד יעבור זעם. איך הוא עלה? אז יש פה איזו השערה מעניינת. רב לזר בן שמוע הוא מהחמישה האלה שהגמרא ביבמות אומרת שהם היו רבותינו שבדרום, והוא בין החמישה הנסמכים בבקעה המיוחדת הזאת בין עוזה, בין עושה לשפרעם, ואנחנו עוד נשוב לגליל. אבל רב לזר בן שמוע הזה, יש עליו מסורת גם בגמרא בראש השנה על האומנות שלו לדחות את הגזרות שגזרה הגמרא בראש שנה יותה, שגזרה המלכות גזרה שלא יעסקו בתורה ושלא יאמרו את בניהם ושיחללו שבת. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונתנו עצה ממטרונית אחת, שכל גדולי רומי מצויים אצלה. היה להם איזה מהלכים שם בטרטינים הרומיים האלה. ויש לנו הרבה סיפורים איך חכמי ישראל בחוכמתם פרסו להם דרך בין חכמי האומות שם. אמרה להם, בואו והפגינו בלילה. וראה שהצעקו בשווקים ורחובות כדי שישמעו השרים וירחמו עליכם. הלכו והפגינו בלילה. אמרו, אי שמיים, לא אחיכם אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו. מדוע נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עליהם גזרות קשות וביטלו? ואותו היום עשהו יום טוב. וזה אחד מהימים של מגילת תענית. לא כתוב פה מה הייתה הגזרה, מי הייתה הגזרה, אבל רבי בן שמוע וחבריו הוא שעומד בראש המפעל הזה. עכשיו כתוב במדרש קהלת, בפרשה י' א', פסקה א', פסקה ב', רב לזר בן שמוע ומטייל על כיף ימה רבה. יש מי שגרס שזה היה בקיסריה. קיסריה הייתה עיר מעורבת של נוכרים וגויים, ישראלים. על כל פנים, טייל על שפת הים. שתו הים התיכון. ראו, אני קורא את זה בעברית לך תחילה, ראו שם בתוך הים איזה ספינה נטרפת וכל מה שיש בה טובע. אחד מן האנשים שהיו בספינה תפס איזה קורה והגיע לחוף ערום. הסתובבו שם יהודים, ראו את האולות, טוב לך, טוב לך, זהו זה, ככה אתם, אתם הגויים, אתם האדומים שתתנו בים, חבל שאת גם אתה לא נתבעת. ורב לזר בן שבוע הולך, אז הוא ניגש אליו ואומר לו, אני רואה שכבודו הוא רב, אני ירוב, וזה לא יפה. אז רב לזר הוריד את הקפוטה שלו והלביש אותו והביא אותו אליו הביתה והאכיל אותו והשקע אותו ונתן לו 200 דינרים וליווה אותו 14 פרסים. גבר. אחרי ימים מת הקיסר וכנראה זה אדריאנוס, ומינו מלך אחר תחתם. וציפו שחילוף השלטון הזה יביא רווחה לישראל. אמרו לרב לזר בן שמוע, זילו פייס עליו. תראה אותך, לך פייס אותם. אז הוא לקח איתו 4,000 דינרים והלך ועמד על הפתח של הבית של אותו גדול מגדולי רומי, ואמר, תלכו תגידו לו שיהודי אחד רוצה לראות אותו. אז איך שהוא ראה את רב לזר בן שמוע, הוא נפל על פניו. אמר לו, מה איסקי דמרי אחה? מה כבודו עושה פה? למה אתה טרחת לבוא עד כאן? אז הוא אמר לו, בסדר. אז יש פה דיון בגמרא, מה לעשות ואיך להתנהג וכו' וכו' וכו'. הסוף היה שהקלו את הגזרות מעל ישראל. ועל זה המדרש דורש, שלח לחמך על פני המים. גם המים שהספינה נטרפה, כי ברוב הימים תמצא. אז כמובן שהסיפור הזה הוא סיפור עמוק לכשעצמו, על כבוד הבריות, ועל מלך צריך להתנהג עם בני אדם, ומנפול אויבך אל תשמח. אבל כאן, קרוב לוודאי, רב אליעזר בן שבוע הוא מדור המעבר, ואותם גזרות שהוא הקל בעל ישראל, הם סללו את הדרך לעלייתו של רב שמעון בן גמליאל. לא רק עלייה סתם, זה הנשיאות, זה התורה, זה רבי. רב שמעון בן גמליאל, אביו של רבי. ערכו של מעשה אחד מכובד, כמה חסה התורה על כבודם של הבריות, כמה הנהגה אצילית, שבוודאי אם רבי אליעזר בן שבוע לא היה, כמה חילול השם, הוא ניגע אם אמרנו, אני אומר שאתה רב, מלאם, שבב, אבל הרב, אז רבי אליעזר בן שבוע, איך התנהג איתו? איך זה גלגל ואיך זה הביא את תקומת התורה בעוצמה המופלאה שלה? שמעון בן גמליאל עם כל הנוגש שלו. אבל חוץ מהפרט הזה, וחוץ מהתקופה הזאת של התנאים בדור הרביעי על גבול החמישי, כמו שאנחנו אומרים ב-1820, ב-1830 שנה, לאחר מרד בר כוכבא, המשמעות המופלאה הזאת של העיון ההיסטורי, ולא רק בעובדות, כי גם תעובדות צריך להבין, אלא במשמעות הרוחנית שלהם, כל מקום בעולם, כל ישיבה, כל תלמידי חכמים צריכים לעיין בזה. לנו יש הרגש מיוחד. ההרגש הזה שאנחנו חופרים היסטוריה ובונים על ההיסטוריה. אנחנו ממשיכים מאותה חוליה, מאותה שרשרת. לא סתם. לא סתם התגלגל הדבר הזה שכאן למטה הלכו יהודים עשירים, אצילים, אפרטיים של שילי הבית השני. אלא האפר הזה הוא שמחייב. הוא שמחייב בהתמדה, הוא שמחייב בלימוד, הוא שמחייב בשרשרת הזאת של תשרי. חשבן הוא שזור. גשם בשמחת תורה, טל ומטר הלילה. מה המשמעות של זה? לוויתניות. לוויתניות במסירת התורה. מי שהוא שותף לשזירה הזאת, לחוליות הללו של הלוויתן, זוכה לאכול מסעודת לוויתן.